כן, בסדר, שרתי? טוב, אנחנו מתחילים לך לך. אנחנו קצת דיברנו על לך לך, קצת דיברנו על אברהם, על המעבר מסוף נוח להתחילת לך לך. זוכרים? על שתי ההליכות. קרח הולך ואברהם הולך. שניהם יוצאים מרוכזים, שניהם הולכים לכיוון ארץ כנען, והתורה נתקע בחרן, ואברהם הגיע לארץ כנען. והתורה בכוונה משווה את שתי ההליכות האלה, כדי ללמוד לנו עד סוף נוח. חלק אחד, מתחילת לך לך חלק אחר. עכשיו דיברנו על תרח שהולך, מסיבות אישיות שלא, לא ברור בדיוק למה, ולכן הוא גם מגיע לחרן ונעצר שם. כלומר, אברהם יצא עם מגמה אחרת לגמרי, ולכן הוא גם מגיע לארץ כנען. ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. טוב, כל זה היה מעבר בין נוח ללך לך. ובואו נתחיל לדבר על לך לך. בסדר, בואו נקרא את הפרשה, את הפסוקים הראשונים, פסוקים מוכרים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ולמולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך, ואזכה לגוי גדול, ואברך לך ואגדל שמך ויהיה ברכה, ואברכך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ולך אברהם כאשר דיבר אליו השם, ולך גדולות, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. וכך אברהם יצרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל חושם השכחשו, ואת הנפש שעשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. ויבואו אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, הכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויאמר שם מזבח להשם הנראה אליו. ויתן משם הרה, מקדם לבית אל, ואת אוכלו, בית אל מים ועין מקדם, ויאמר שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. וישא אברהם הלוך מנסוע הנגבה. אוקיי, אז אברהם פורץ אלינו, ממש משום מקום. שמענו על משפחת אברהם, שמענו על תרח ובניו, אבל אברהם כישוב בפני עצמה, זה פעם ראשונה, והשם מורה לו, לך לך מארצך מולדתך ואת אביך, ושם תזכה להקים גוי גדול. אז הזכרנו את הרמב"ן, שאלת הרמב"ן, ואת התשובה הראשונה עליה, זאת התשובה של הרמב"ן עליה, היום נזכיר בקצרה, איש שלו, את התשובה השנייה. שאל הרמב"ן, מי זה אברהם? מה אנחנו יודעים עליו? אתה לא אומרת עליו כלום. לא ככה מתחילים את צוות פרשת לך לך. לא ככה צריך להתחיל את הסיפור על אברהם. איך צריך להתחיל את הסיפור על אברהם?
לא.
אלה תולדות אברהם. אברהם איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך אברהם. לא אומר שם אל אברהם, איך חמר הצלחה? ככה מתחילים, זה הסיפור של אברהם, שאני יודע מי זה, כמו שהתחלנו על נוח. למה אתה לא פותחת את זה? טוב, אז עסקנו בגמני איך מזכיר, בהרחבה, בתשובה של אברהם, של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, מה הסיבה? למה אתה לא פתחה לרמב"ן? כי אתה כבר עושים, כולנו מכירים את אברהם. איך כולנו מכירים את אברהם? הסיפור של אור כסדים ונמרוד וכו' וכו'. דנו בזה, בסדר, היינו בסך הזה הגיעו למסקנה הזאת, ללימוד הזה, שמענו את זה לנבוכדנצר בספר דניאל, וראינו את המקור של האגדה, שבעצם היה להגיד רעיון, אבל היא לא נענו עדיין היסטורית לשאלה, למה לא הזכירו כלום על אברהם. עכשיו מגיעים כמובן, התשובה של המהר"ל, תשובה מוכרת, המפורסמת, אי אפשר שלא לקרוא אותה פה, זה אמנם שיעור תנ"ך, אבל פה המהר"ל זורק מתוך הפסוקים עצמם. מהר"ל בנצח ישראל, מביא את השאלה של הרמב"ן, כולם מכירים את זה, אני אקרא את זה ממש בקיצור. מביא את השאלה של הרמב"ן, ועונה אחרת. הקשה הרמב"ן, שתימה הוא, שלא זכר הכתוב קודם, זה שהיה אברהם צדיק, ולכך נגלה על השכינה, ואמר הולך לך מארצך מולדתך. כן? כי בלא זה לא נגלה עליו השכינה, ואמר הולך לך מארצך. הוא רואה לכתוב קודם צדקת אברהם, למה לא ספרים שום דבר על צדקת אברהם? אז הרמב"ן מביא את התשובה של... המהר"ל מביא את התשובה. יש השאלה של הרמב"ן ותשובה אחרת. מה התשובה של המהר"ל? תשובה מהותית.
הוא עונה לשאלה
של הרמב"ן? שאלת הרמב"ן. לא, הוא לא מביא את התשובה של הרמב"ן, את השאלה שלו. אבל לפי הדברים אשר אמרנו לך לא יקשה כלל. כי אצל נוח לא היה רק בחירה פרטית. והבחירה הפרטית הוא לפי מה שהוא. והכל הוא לפי מעשי צדקות שלו. אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, רק באומה הישראלית. אז אמרנו לתשובה מהותית מאוד, חשובה מאוד. כן, למה לא סיפרו לנו כלום על אברהם? כי אברהם לא מעניין אותנו. כן, לא צדקות אברהם מעניינת אותנו. השם בוחר את אברהם סתם ככה. זה התשובה. זה מה שאתה רוצה שתדע. למה השם בחר את אברהם? ככה. כי בא לו. כן. כי אם התורה הייתה אומרת אלה תולדות אברהם, אברהם איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואז השם בוחר באברהם ואומר הולך לך, היית מבין שלמה נבחר אברהם? כי הוא צדיק. אוקיי, אז זה בחירה פרטית, אני מתייחס לאברהם האיש, הוא צדיק, אז הוא נבחר. מה קורה דור 2, 3, 10 אחר כך, אם הבנים כבר לא צדיקים? אז לא. נוח נבחר, כי הוא נהיה צדיק. נו, מהבנים שלו אחר כך? מה? תראי, אני אומר, מה היה קורה? אילו, אם אתה ראית אומרת שאברהם היה צדיק, היית מבין שכל הבחירה באברהם הייתה בגלל הצדקות שלו. ומילא זה מתבטא כשהוא לא צדיק. נוח נבחר, נכון, אבל תראו מה קרה לבנים שלו. שם ויפת בסדר, חם, מתקלל. זה לא מפתיע כלום, אבא צדיק, לא אומר כלום על הבן. והיית חושב שהכל תלוי באברהם. בתורה בכוונה לא מספרת לך על אברהם. היא אומרת לך, הבחירה באברהם הייתה בחירה כללית. בחרנו באומה שתצא מאברהם. עכשיו זה בכלל מותנה. לא מותנה בצדיקות, לא של אברהם, לא של יצחק, לא של יעקב. לא, שנייה אחת אני אגיד את זה משפט, אבל כן, בכוונה התורה מעלימה ומסתירה, בחרנו את אברהם ככה, שתבין שהבחירה היא בחירה כללית, לא מותנית בשום מצב רוחני. המערב מסיים, אילו יבינו זה בני אדם, לא עלה על מחשבתם מחשבת הבל, לומר, כי השם יתברך מאס בישראל חס ושלום. כן, מי זה הבני אדם האלה? הנוצרים, נכון? המערב היה לו המון ויכוחים לנוצרים. אם הנוצרים מבינים את זה, לא יום אולי מלאים על דעתם להגיד, השם מאס את בני ישראל. כי מה תורם את הנצרות? טוב, השם מחר אתכם, כל זה אתם נחמדים. ברגע שאתם לא בסדר, כי אתם בגדתם במשיח, שאמר, אתם לא בסדר, אני זרוק אתכם. אומר המערב, אבל נבחרנו, לא כך לא בסדר. אז לא יכול להיות שנזרק, כי אנחנו לא בסדר. לא נבחרנו כי אנחנו בסדר, ולא נזרקנו כי אנחנו לא בסדר. נבחרנו ככה, סתם, ממילא זה לא מותנה בכלום. שמחר את האומה הישראלית והתשאר לנצח האומה הישראלית, לכן התורה לא מספר את זה. זה הסבר נפלא של המהר"ל, והוא הכרחי, והוא עולה מפשט הפסוקים. אני רוצה טיפה להעמיק יותר את המהר"ל. מה דיבר על בחירה פרטית מול בחירה כללית. כן, נוח זה איש פרטי, אדם פרטי, בודקים אותו לפי המעשים שלו. אברהם זה בחירה כללית באומה הישראלית. אני חושב שכשקוראים את התנ"ך, חייבים להוסיף עוד קומה גבוהה יותר, יותר כללית. כי הבחירה באברהם לא נעשתה בגלל שבוחרים את האומה הישראלית. הבחירה באברהם נעשתה מתוך, כל מה שקורא את התנ"ך, את הספר בראשית, את בראשית ונוח, מוכרח להגיע לאברהם. כן, אתה קורא את בראשית ואת נוח ואת כל מה שקרה ואת כל מה שעברה האנושות, אתה מצפה לאברהם שיבוא ויציל, לא אברהם האיש, אתה מצפה למשהו שיציל את האנושות. כי הבחירה באברהם היא לא הבחירה באומה הישראלית, היא בחירה באנושות. הבחירה באנושות כולה צריך להציל את האנושות, היא הולכת ומתחזרת. כבר הבאנו מבול פעם אחת וזה לא הסתיים, כי אנחנו אדם רואים שבני אדם עדיין כשהם מובלים מתוך עצמם הם לא מגיעים להדרכה הנכונה, הם לא יודעים להדהיג את עצמם. הסיפור האחרון של מגדל בבל מאוד המחיש את זה. האדם נסה להניג את עצמו, אבל הוא מגיע לנמרוד. הוא מגיע לתוצאות אנושיות לא נכונות, לא מכוונות, מסוכנות מאוד. אתה חייב זה הדרכה אלוהית שתציל את העולם. אז הבחירה באברהם זה לא בחירה באומה הישראלית, בלבד. מה שאומר המהר"ל, זה בחירה באיך מצילים את האנושות. בסדר? אז בחירה באברהם פירושו, הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את העולם, ולכן הוא בוחר את אברהם, אומר לו, לך תקים אומה. כי האומה הישראלית תציל את האנושות. אני בכלל רוצה להדגיש את זה, כי אם נשאר רק ברובד הפשוט של המהר"ל, זה עלול להישמע כאילו יש אומה ישראלית, יש את כל האומות האחרות, והנה האומות האחרות לא שפר מזלם, מה לעשות, לא נבחרו, והאומה הישראלית, האומה שתצא מאברהם, היא האומה הנבחרת, היא האומה שהקדוש ברוך הוא בוחר. ואנחנו כל הזמן באיזה מאבק בין אומות העולם לבין ישראל, וישראל זה אומה הנבחרת, ושאר אומות, מה לעשות, לא זכור. תעלו לקרוא ככה את כל המשך התנ"ך, ולהגיד, הנה, כל התנ"ך מוכיח שיש אומה אחת אהובה, נבחרת, ערכית, משמעותית, וכל השאר, הקדוש ברוך הוא מצטער שבכלל הוא ברא אותם. ככה אפשר לקרוא את כל התנ"ך, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, ומפה התנ"ך הופך להיות כולו סיפור, אני אגיד לא יפה, סיפור גזעני. בסדר, כי כל התנ"ך מפה הוא מכוון לעם ישראל. עם כל השאר, לא מעניין אותנו. לא מעניין אותנו. אתה עלול ככה לקרוא את המהר"ל, עלול לקרוא ככה את המהר"ל, זה היה נכון אם התנ"ך היה מתחיל מלך לך. אם אתה לך מתחיל מלך לך, אז אנחנו קוראים את התנ"ך ככה. יש המון אומות בעולם, בא הקדוש ברוך הוא שלף אומה אחת ואמר, את האומה הנבחרת, ומעכשיו עד סוף התנ"ך, אני עוסק רק בך. ואתה עלול להגיע לתחושה, טוב, אומת העולם לא שומעות כלום. באמת צריך מיותרות, בסדר, יש בעלי חיים בעולם, יש צמחים, מה זה כזה, זה אדם, דומה מצומח, חי מדבר, בסדר, כולם באיזה מכלול אחד, ויש את האומה הישראלית הנבחרת, שהיא אהבתי אתכם, אמר השם, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואיך אינם. ככה תראו לקרוא את התנ"ך. כששלא תטעה, אז את רואה, התנ"ך היא גם את בראשית לנוח. להגיד שתנ"ך הוא לא ספר גזעני, או ספר גזעי, אבל הגזעני לא נוזקת. הוא לא ספר גזעי, הוא ספר אנושי, הוא ספר אוניברסלי. האנושות כולם כתובה בתנ"ך. התחלנו לא מאברהם, התחלנו מהאדם הראשון. להגיד שפה אנושות שלמה, ועיני השם על האנושות שלו, לא על עם ישראל בלבד. עיני השם על כל האנושות. והוא רואה איך הולכת ומתדרדרת, איך הולכת ונופלת, בראשית ונוח, שתי הפרשות האלה, והוא רואה איך אדם יושיע את האנושות, לכן צריך עם. אז התנ"ך יעסוק בעם, זה נכון, מפה ועד סוף דברי הימים, עוסקים בעם ישראל. כן, זה המרכז, זה המוקד, זה הנושא, עם ישראל. זה נושא התנ"ך. אבל זה מתוך מבט אוניברסלי. כי העם הזה יושיע את העולם כולו, יתקן את העולם כולו. כי רק מתוך בראשית ונוח, אתה יכול לקרוא נכון לתך לך. בסדר, קצת התפלצפתי עכשיו, אבל אני מקווה שזה מובן. בסדר, יש בחירה פרטית בנוח, יש בחירה לאומית באברהם, אבל היא לא לאומית בעצם, היא בחירה אוניברסלית באברהם. מתוך כך אתה משאיר לקרוא את התנ"ך. ועכשיו כל מה שאתה משאיר לקרוא לעם ישראל, מי ילך לך והלאה, אברהם, יצחק, יעקב, כל מה שתקע בתנ"ך אחר כך, תצטרך שמאחורי הראש תמיד יהיה ישועת העולם, הושעת העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא, לתקן את העולם שלו, להחזיר את האדם, את האנושות כולה לגן עדן. אז נבחר העם, אבל הוא המוקד ההיסטורי, אבל המגמה היא מגמה אוניברסלית. אני ברור בערך. כן.
שתי שאלות. אחד הכוזרי אומר שאברהם חי בתקופת דור הפלגה.
נכון. זה קצת, כן.
אוקיי, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה קצת שאלה סלקת. עם ישראל הוא תוצר הכרחי של ההיסטוריה, כי אמרנו שאדם לא יכול לקחת את זה על בגלל ישראל.
שעם ישראל
הוא לא מלכתחילה,
בדיעבד. טוב, נכון, אתה יכול לקחת כל התנ"ך, כי כל התנ"ך הוא בדיעבד. אם אדם ראשון לא אוכל מת הדעת, לא קורה שום דבר. אם כאן לא רוצה לחטא ולא קורה שום דבר, אם האדם לא יחוטא לאב הבול, כל התנ"ך מתואר בצורה של בדיעבד, נכון? כאילו הקדוש ברוך הוא ברא עולם מושלם, והאדם מקלח והרס את העולם שלו. זה ככה התנ"ך כתוב, אני מסכים איתך. אפשר עוד לראות שהקדוש ברוך הוא מתחרט, הוא מתעצב בליבו, ככה התנ"ך כתוב. אבל אנחנו יכולים להגיד שזה רק סגנון, סגנון ספרותי של הקדוש ברוך הוא. התנ"ך, הקדוש ברוך הוא לא טעה, זה לא התבלבל, והאדם לא שיבש לו את התוכניות. נסתם ככה, כי יותר קל לנו להבין את התהליכים. כשזה כתוב בשפה שלנו, כאילו הקדוש ברוך הוא ברא אדם מושלם, ואנחנו עשינו לו את התוכניות. אבל בפועל, הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא ברא בכוונה עולם שצריך לתקן אותו. זה רצונו שלו. אבל אנחנו חורגים פה מתנ"ך לפילוסופיה, לאמונה. אני משתמש בשפת התנ"ך. בשפת התנ"ך הקדוש ברוך הוא מתחרט, מתעצב בליבו שהוא ברא את האדם, כי האדם הלך ומתחרט ומתקלקל, לכן לא הייתה ברירה לקדוש ברוך הוא אלא לברוא את עם ישראל. זה הסימן של התנ"ך. בסדר, מובן? אז בואו, אז זה הקדמה חשובה, כי אחרת אי אפשר לקרות לך בכלל, אי אפשר לך להבין מה המגמה. אבל עכשיו אגיד משהו מאוד חשוב, ומפה עד סוף בראשית, אולי אפילו עד סוף הפרק.
זה שאלה שלי, זה חשוב שעם ישראל, זה
מתחשב בעולם, זה בעולם. בשיעור אמונה נדבר על זה, אנחנו נמשיך בדרך. עכשיו אני משהו מאוד חשוב. בגלל שאני מבין שלך לך איזו תגובה לבראשית ונוח, שבריאת אברהם היא תולדה הכרחית, מכל מה שקרה מאוד עכשיו. בראשית ונוח הראו לנו שתי פרשות שהאדם בפני עצמו לא מסוגל לעמוד, להעמיד עולם, לתקן עולם, הוא לא מסוגל. הוא רק הולך ומתרחק מגן עדן כל הזמן. אז אני מבין שלך לך ובחירת אברהם והקמת האומה הישראלית היא תגובה, היא תוצאה הכרחית של בראשית ונוח. ממילא, כל הסיפורים שאני אקרא עכשיו, מי ילך לך והלאה, כולם קשורים לאותו נושא. כולם קשורים לשאלה איך בונים את העם שיתקן את העולם. מי לך לך ועד סוף התנ"ך, עד סוף דברי הימים. זה השאלה. איך בורים את העם, איך בונים אותו, איך מקדמים אותו, איך מחזקים אותו, שיהיה מותאם למשימה הגדולה שלו לתקן את העולם. אני מדגיש את זה למה? כי אנחנו ניקח שם סיפורים, בעיקר בספר בראשית. ותמיד יצא לחפש שם איך זה קשור למהלך הקרבי הזה. כשאני ניקח את הדוגמה אולי הכי מובהקת בהקשר הזה, אברהם מארח את המלאכים. נכון? אז יופי, הוא מערך אותם, והוא רץ אליהם, ורב מכין להם לשנות של בקר, ועושה ממש משנה שלהם צריכה מאוד יפה. מה מזה של הסיפור? מה לימדו אותנו עד היום על מסר של הסיפור בתחילת פרשת וירא? הכנסת אורחים, גמילות חסדים. כולנו בגן ציירנו את האוהל של אברהם שפתוח מארבע רוחות, שאם איזה מישהו שירצה אורח יש לו רץ אליו, נכון? כמה אברהם מכניס אורחים, זה ודאי נכון, אברהם היה מכניס אורחים, באמת עשה הרבה הרבה חסדים. אבל מה זה מעניין? זה מעניין תנך, אנחנו לא עוסקים באברהם. אותי תמיד שאלת השאלה, רגע, איך זה קשור לאומה שאמורה לקום עוד שנייה? וכל הסיפורים בספר בראשית עונים לשאלה הזאת, כי זה מה שעושים עכשיו, בונים אומה. לא מספרים לאברהם כמו היה צדיק, כמה גמות חסדים. גם אנחנו ללמוד מזה הרבה מסרים על גמות חסדים, זה לא הנושא. מה שספרו לאברהם זה איך הוא בורא את העם. וגם את הסיפור של המלאכים אני צריך ללמוד בהקשר הזה. עכשיו כל הסיפורים בספר בראשית הם בהקשר הזה, איך בונים את העם שיגע את העולם. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בלי זה קשה מאוד לקרוא תנ"ך. ועכשיו נגיע לכל מיני הבנות נקודתיות, חלשות, קטנות, שזה לא המרכז של הסיפורים. כן, התנ"ך מוביל אותנו, הוא אומר לו מה אני מול חפש עכשיו. קראת בראשית לנוח, לך לך זה התשובה, אז תחפש התשובה ולך לך וירח, היה שרה ושאר הפרשות. עכשיו אני אומר את זה כהקדמה, בהמשך אני צריך לראות איך זה, איך זה, איך הכל קשור לאותו מהלך. בסדר, עד כאן הקדמה ארוכה קצת, אבל היא חשובה. ועכשיו בואו נכנס לפסוקים עצמם. אוקיי, אז אברהם יוצא מארץ כנען, מארץ מחרן, או מאוכזדים, דיברנו על זה פעם שעברה. וככה. ואומר השם אברהם, תהיה לך מארצך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך. בואו נדבר יחד על הברכות, השם מברך את אברהם. ויצאך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. והברכה מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז בואו ככה נפרק, מה השם מבטיח לאברהם. הרבה הבטחות יפות מאוד, בואו ננסה למקד אותם רגע אחד. מה הנושא? אוקיי, יפה. והדבר הראשון, ויצאך לגוי גדול. השם מבטיח לעשות אותו לגוי גדול, עם גדול, הרבה אנשים, יפה מאוד. ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. בסדר, שלושה ביטויים של ברכה. אני מברך אותך, אני אגדל את השם שלך, כולם יכירו אותך, תהיה ברכה, תהיה מבורך, ברכה, ברכה, ברכה. עוד שנייה נראה, בסדר. ואברכך, מברכך, ומקללך האור. עוד ברכה ועוד ברכה, אני אברך מי שאברך אותך, אני אקלל את מי שיקלל אותך. והפעם האחרונה של הברכה כתוב, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז הנה כאן קיבלת תשובה לשאלה, נכון? ונברכו בך כל משפחות האדמה. אתה תהיה ברכה, אני אגדל את השם שלך ואברכך, ומי שיברך אותך יתברך, ומי שיקלל אותך יתקלל. למה? המון המון ברכה, למה? כי נברכו בך כל משפחות האדמה. אני אברך אותך כי אתה תברך את כל משפחות האדמה. בסדר, המון ברכה יש פה, אבל לא כשבעצמך, כי כל זה הוא האמצעי להביא אותך שיתברכו ממך כל משפחות האדמה. בשביל אם אני אסכם, יש שתי ברכות מרכזיות, גוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה. שתי הברכות ששם מברכת את אברהם, תהיה לגוי גדול ו יתברכו ממך כל משפחות האדמה. זה באמת ברכה מאוד גדולה, הבטחות מאוד יפות, שכר מאוד גדול. האמת יש פה ברכה שלישית גם כן, היא ככה נצטרף אותה גם כן, שלא כתובה כאן מפורש, הייתה כתובה עוד שנייה, כן, פסוק ד', ואילך אברהם כאשר דיבר אליו השם ואיך תעולות, ואברהם בחמש שנים ושבעים שנה בצומח חרן, ויקח אברהם את שרה אשתו וכו' וכו' וכו', פסוק ב', ויעבור אברהם בארץ עד מקור שכם עד עולם מורה, והכנענס בארץ, וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. השם מבטיח לאברהם את ארץ ישראל. זה הברכה השלישית, נכון? יש בעזך לגוי גדול, יש ונברכו בך כל משפחות האדמה, אתה תהיה מאוד מבורך עד כדי כך שיתברכו בך כל משפחות האדמה, ולזרעך אתן את הארץ הזאת. למה הברכה השלישית לא צמודה לשתיים הראשונות? למה אומרת שתיים ראשונות עוד בחרן ואת השלישית רק עכשיו? בצפר עניתי, כי כל עוד הוא שם זה לדבר איתו על ארץ כנען, מי יודע מה זה בכלל. תלך לארץ הרקע, תלך מה זה נדבר. כשמגיע לארץ, איך שהוא מגיע לארץ, דורך על האדמה, אז זרחה נתתי את הארץ הזאת, תקבל את הברכה השלישית. בסדר? אז אם אני אסכם, יש פה שלוש ברכות, נכון? גוי גדול, גוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה, התברכו את הגויים, כל הגויים כולם תתבוכו לך ולזכת את הארץ הזאת, הארץ. בסדר? שלוש ברכות. למעשה כשאני קורא את זה ככה, זה לא שלוש ברכות, כן, זה לא שלוש ברכות, הבטחות, שכר, צופרים, אלא שלוש הגדרות של המשימה. אברהם קיבל ברכה, אברהם קיבל משימה. מה התפקיד שלך? אתה תבנה גוי גדול, תקבל את הארץ, בסדר, אני קצת מעבב את הסדר, תקבל את הארץ, תבנה בו גוי גדול, כדי שיתמחו מלך כל הגויים. מה תפקיד אברהם? מה התפקיד של אברהם בעולם? מה התפקיד של העם שיוולד מאברהם? אתה צריך לתקן את העולם, לתקן את כל העוולות של העולם, את כל השחיתות, את כל מה שראינו עד עכשיו. צריך להסביר את האדם לגן עדן. איך זה יקרה? תקשיב, יהיה לך עם גדול שיחיה פה בארץ, וממנו יתברכו כל הגויים, כל התפוחות האדמה, וככה כל העולם מתקדם. בעצם אין פה ברכות, יש פה הגדרת משימה. בסדר? שזה, זה מה שאני אומר עכשיו, זה נקודה מאוד מאוד מהותית וחשובה. כן? איך התחילה השאלה של הרמב"ן? הרמב"ן שואל, מה קרה שאברהם מקבל כזה שכר? תספר שהוא היה צדיק, תספר למה הוא נבחר, אז אני אבין למה הוא מקבל כזה שכר. עכשיו אנחנו מקבלים תשובה שלמה. א', לא מעניין אותי שהוא צדיק, ב', הוא לא קיבל שכר. זה לא שכר.
השאלה
קצת ילדותית,
אבל מה הוא
קוראים לי? אברהם? שום דבר. זה כנראה מעלה מאוד עליונה וגבוהה להיות שליח השם לתקן העולם, להיות עבד השם. בטוח שהוא מאוד נהנה מזה. מה אנחנו מקבלים בעבודת השם שלנו? אנחנו מאוד מאוד צריכים להיות עובדי השם. אבל זה כבר שאלה אישית שלא מסיקה את התנ"ך. התנ"ך מסיק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. והוא נותן לאברהם משימה. כלומר, אם הייתי קורא את הפסוקים אליך לך, לא הייתי קורא אותם במנגינה של שכר. אתה אומר, כאילו, אברהם, הקדוש ברוך הוא תופס את אברהם, שולף אותו מורכזים, בוא איתי, אתה על ארץ כנען. מה קרה, מה קרה? יש לך משימה. יאללה, תלך, תתחיל לבצע אותה. זה לא ברכה, זה משימה. כן? תקים גוי גדול, פה בארץ, שיתברכו מכל הגויים. יאללה, תנוע. כמובן, אני לא אוהב ברכה, אני שמח מאוד, אני מציג את זה בצורה קצת תקיפה. אבל איפה שכר? איפה שכר? לא מוזכר. צדיקותו של אברהם, וגם אם אלה לא מוזכר, השכר של אברהם. כי לא אברהם מעניין אותנו, ולא השכר שלו, ולא הצדיקות שלו. יש פה משימה אנושית, כלל אנושית, צריך לבצע, ושם אחר את אברהם. מבחינתנו זה יכול להיות כל אחד אחר. טוב, ברור שנבחר אברהם, זה יושב הצדיק, זה השערה הגיונית. למה שנבחר מישהו רשע? נבחר אברהם כי היה צדיק. אבל זה לא מעניין אותנו אברהם. מעניין אותנו המשימה שצריכה להתבצע. עכשיו צריך להקים את המשימה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו בקצרה ממש, לראות קצת רגע אחד את הרצף של הפרשות של אברהם. מלמעלה רגע אחד, כדי שיוכל אחרי זה להשוות את זה. אברהם מקבל את המשימה שלו, משימה עם שלושה חלקים. ארץ, עם, התברכות הגויים. שלושה חלקים למשימה. אתה רוצה להגדיר מה המשימה של עם ישראל? הנה, זה המשימה. להקים עם בארץ ישראל שמנו יתברכו כל הגויים. בשלוש שורות אני מתמצת את כל יעודו של עם ישראל בעולם. אברהם קיבל את הדרכות האלה, את ההכוונות האלה, מגיע לארץ כנען. תמוד עם הלקח מלמעלה, פסוק י', ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרים על הגור שם ככבד הרעב בארץ. אברהם עוזב את ארץ כנען בגלל הרעב, הוא מגיע למצרים, שם הוא מסתבך עם פרעה, נכון, פסוק י"ד, אני קורא מלמעלה קצת. ויהי כי בא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה, ויעלו אותה אל פרעה, ותוקח האישה ואת פרעה, לוקחים אותה אישה, נכון? ואז הוא חוזר חזרה לארץ ישראל, לארץ כנען, פרק י"ג, ושם הוא מסתבך עם סיפור חדש, נכון? פרק י"ג, פסוק ה', וגם לזה לא תהולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, ולא עשה אותם ארץ לשבת יחדיו, כי היה שם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. והוא נפרד מלוט, פסוק י"א, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו שם מלאכים, אברהם שב בארץ כנען, ולוט שב בכיכר, וכו' וכו'. ואז נגיע פסוק י"ד. פסוק י"ד, השם מתגלה שוב לאברהם, פעם שנייה, ומברך אותו שוב, באותן ברכות. כמעט לא אותן ברכות. נקרא את פסוק י"ד. השם אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מעמו, שא נא עיניך וראה, מלמקום אשר אתה שם, צפון, ונגבה, וכן וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את עיניו זרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל להשתמש בעפר הארץ, גם זרעך יימנה. קום תלך בארץ, ארוכה רוחבה, כי לך את נהנה. אוקיי, אז הרב מקבל עוד את אותם ברכות, כמעט. למה כמעט? איזה ברכות הוא מקבל פה? בדיוק. שלושתי ברכות, שתיים מתוך שלוש, נכון? הוא קיבל את הארץ, כי את כל הארץ שאתה רואה לך הקנה לזרעך עד עולם, הוא קיבל פה את הגוי הגדול. מספיק את זה אחר כעשר הארץ. גוי גדול וארץ. אין פה את התברכות הגויים. אבל אני רושם את זה ככה. בסדר? תודה, אני מחוק את זה רגע אחד. שיותר קטר. עושה את זה ככה. יש פה שלוש ברכות, אני מתמצאת, בסדר? שלוש ברכות.
גוי ברכה
ארץ. גוי ברכה ארץ, יפה. ואחרי זה ירידה מהארץ. ואחרי זה סיפור שרה, לוקחים לו את שרה. ואחרי זה נפרד מילות. ואז הוא מקבל עוד שתי ברכות.
עוד שתיים?
לא, שתיים מתוך שלוש. בסדר? עוד שניה נראה, עוד שניה נראה. האמת היא שהמודל הזה חוזר עצמו בכל אחד מהאבות. בוא נראה את זה במהירות עכשיו. תחכה אחד על יצחק. איפה הוא ספר לנו על יצחק? יצחק זה האב הנעלם, כמעט לא ספר עליו כלום. איפה הוא ספר עליו משהו, אם בכלל? אוקיי, נגיע לפרשה, אז נדבר על זה. אבל איזה פרשה אנחנו? פרשת תולדות. כן, בזאת השם. תפתחו איתי יחד מהר מהר בתולדות פרק כף זין. מי כבב? כבב. זה פרק כבב. על יצחק כבר שמענו לפני כן, נכון? שנולד יצחק ונולד גם ישמעאל וגרשו את ישמעאל, ועל יצחק שמענו הרבה. אבל כאב, פעם ראשונה שהשם מדבר עם יצחק זה בתולדות. איפה? פרק כבב. אני ממש קופץ, כי אנחנו לא נדלונים את הסיפור הזה עכשיו, רק בשביל לראות טיפה את ה... וירא בארץ מלבד הרב הראשון אשר היה בימי אברהם, ולך יצחק אליו ומלך ומפשתים גררה, וירא אליו השם. פעם ראשונה השם מגלה ליצחק. כן, על יצחק מה שמענו בפרשת וירא, אבל עכשיו תורה מספר את הפעם ראשונה. ויאמר, אל תרד מצרים השכון בארץ שלא אמר עליך, גו בארץ הזאת ויהיה עמך, ואברכך, כי לך לזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את הברכה של השבועה שנשבעתי לאברהם אביך, ריביתי את זרעך כחובי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, נתברכו בזרעך כל רועי הארץ, וכי ששמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. כזה, אנחנו לא קוראים את הפרשה, אנחנו רק מלמעלה שולפים פה כמה ביטויים. מה השם מברך את אברהם? את יצחק. הוא אומר לו, אל תלד מצרים, תשכון בארץ גרר. אבל מה הוא מברך אותו? גו בארץ הזאת ויהיה עמך ועבר חיקה. א', כי לך לזרעך אתן את כל הארצות האל. מה זה? ברכת הארץ, נכון? וכימותי תשבוע שיבת אברך, והרביתי את זה אחר כך חובי השמיים. גוי גדול, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, זה חוזר שוב על הארץ, והתברכו בזרעך כל רועי הארץ. שלוש ברכות, נכון? גם אצל יצחק, שלוש ברכות.
אברהם לא יכול להגיד לו.
לא, עוד שעה תראה, נכון? מה קורה ליצחק? יצחק יורד מהארץ, נכון? ושם הוא הסתבך עם מי? עם אבימלך, שמה קורה? ויקחו לימים ושאולו אנשים כמו לשתור ואומר אחותי, כי אומר אשתי, ואבימלך לוקח אותה, כמעט לוקח אותה, נכון? מה זאת עשית לנו? כמעט שחבר עד העם את אשתך ואת אלו נשם, ויצא אבימלך וכו' וכו' מסתבך עם אשתו. ואחרי זה מה קורה? זורקים, נפרד זה מילה יפה, זורקים אותו מגרן, נכון, והוא הולך ועושקים אותו בעשק, בעסק, בסתנה, ברחובות, בסוף הוא נפרד מהם, וסוף סוף מתרחק מכל אנשי גרר, ואז מה קורה? מתגלה עליו שום השם. קפצתי עוד פסקה מסוים קדימה. והיה משם באר שבע, פסוק עד ג', נכון? סוף סוף הוא מתרחק מגרר, מכל הפלישתים שם, ועולה לבאר שבע חזרה, פסוק עד ג', נכון? פרק כבר פסוק עד ג', ויראה אל השם הלילה הוא, ויאמר, אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי, וברכתיך, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויש לנו מזבח ויקרא השם. איזה ברכה?
לא.
מה?
ברכה לגוי.
ברכה אחת. ברכת הגוי. אברהם קיבל גם גוי וגם ארץ בפעם השנייה. יצחק לא קיבל רק גוי. נכון? ואנחנו פה מבינים מאוד חוזר. שלוש ברכות,
איך טוב שלוש, יותר ברור.
שלוש ברכות, אותם סיפורים, ברכה אחת. בסדר?
אוקיי.
בוא נראה מה...
אבל זה לא
ברכה? ברכתיך זה משהו כללי. ומה ברכתיך? נניח שזה קורה גם בקיצל יעקב, באופן מפתיע. איפה השם מדבר פעם ראשונה עם יעקב? לא רחוק. ויצא, נכון, ויצא, יעקב בורח מעשיו, אבל יעקב שמענו הרבה כבר קודם. יעקב ועשיו, הבכורה והברכות, המון דברים, אבל השם מדברים עם יעקב פעם ראשונה, ויצא, יעקב בורח מבאר שבע, לחרן, והוא חולם על הסולם, והשם מדבר איתו, אני אקרא משהו פסוקים, שולף אותם מלמעלה, פסוק, פרק כ"ח, פסוק י"ג, נכון, באמצע חלום הסולם, והנה השם ניצב עליו ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את נתנה לזרעך זה ברכת הארץ ואז אחר כך עפר הארץ ופרצת הים וכלה בצפון ונגבה ברכת הגויים ונברכו בך ושמרת אדם עבדך יפה שלוש ברכות גם יעקב נכון ואחרי מה קורה יעקב בוא נקצר בקיצור יעקב יורד מהארץ לחרן ושאר הוא מסתבך עם מי?
עם
נמן שלוקח לו את רחל ונותן לו את לאה בואו נשתבל את זה בשביל אתם מסודרת רבקה לוקחים לו את רחל, נותנים לו את לאה, מסתבך, נכון? עד שבסוף הוא נפרד מלבן ובורח משם שמה שעברת עכשיו כל פרשת זה יצא מה שיצא זה פרק אחד האירועים של יעקב הם פרשה שלמה פה קורה משהו מאוד מוזר יש פה עוד הרבה אירועים אחרים אחרי שהוא נפרד מלבן, הוא מסתבך עם עשיו, נכון? תחילת פרשת וישלח. ואחרי זה הוא מגיע לשכם, הוא מסתבך עם חמור, עם דינה, נכון? כמה הורים שלכו תוספות מיוחדות. ואחרי זה הוא עולה לבית אל, נקפוץ ישר לפרק למתחת, זה המון המון קדימה. לא למתחת, סליחה, לא למתחת. פרק... פרק למדהי, סליחה למדהי הוא עולה לבית אל פסוק ת' ויאר אלוהים יעקב עוד בבוא מפדן ארם ויברך אותו ויאמר אלוהים שמך יעקב לקראת שמך יעקב כי ישראל עם שמך לקרא שמו ישראל ויאמר אלוהים אני אל שדי פרי ורבה גוי וקל גוי מימקה ומלכים מלחציך יצאו זה ברכת הגוי ואת הארץ שנתתי לאברהם ויצחק לך אתן לזרעך אחריך אתן את הארץ זה ברכת הארץ אז גם יעקב מקבל שתי ברכות כמו אברהם גוי וארץ אנחנו רואים שוב אותו מהלך אצל יעקב גם כן נכון, עם חריגה פה באמצע בסדר? טוב, בשביל להסביר את הטבלה פה צריך להאריך מאוד ואין לנו זמן לזה אבל אני רואה פה משהו מאוד מאפיין זאת אומרת, דבר שחוזר מבנה שחוזר גם אצל אברהם, גם אצל יצחק גם אצל יעקב, אומר משהו מה זה אומר? שככה נבחרים אבות בסדר? כשהם בוחרים באברהם ככה הוא בוחר בו שלוש ברכות הוא מסתבך קצת, ואחרי זה חוזרים ומחים אותו בשתי ברכות נוספות. אתה גם יצחק. עכשיו מדבר על פעם ראשונה. מברך אותו. האמת שאני מברך אותו וזה לא מסוג, לא מדויק. אני צריך להגיד מקום מברך אותו, מה אני צריך לומר? מצווה עליו, מטיל עליו את המשימה. נכון? המשימה הייתה אצל אברהם, אברהם השליט את המשימה שלו. זהו, נעבור ליצחק. יש לך משימה. אחת, שתיים, שלוש, שלוש ברכות. שלוש, שלושה חלקים עליו מהמשימה. הוא כבר מסתבך, והוא שוב מקבל ברכה אחת. וגם אצל יעקב, פעם ראשונה שמדבר איתו, אתה האב הנבחר, לא עשיו, לא ישמעאל, אתה האב הנבחר, צלם משימתך, שלוש ברכות, שלושה יהודים. ובסוף קיבל שתי ברכות. למה את הברכות האלה כאן? אני אגיד משהו בקיצור, צריך יותר להעמיק. הגדרת הייעוד שלוש ברכות, מלאות, כל שלוש ברכות. הברכות אחר כך הן בעצם הדברים שבהם האב היה צריך חיזוק בהם. בסדר, הדברים שאבא היה צריך להתחזק בהם בעקבות מה שהוא עבר. התברכות הגויים זה יעד רחוק. זה התוצאה, זה תכלית של הכל. תקים עם, תגור בארץ, ומתוך זה התברכו כל הגויים. מה שאברהם היה צריך לשמוע עכשיו, אחרי כל מה שקרה לו, זה שתי הברכות הראשונות. כאילו להגיד לו, נכון שזאת לך, משימה, ברכה, משימה, גוי בארץ, ולראות שהכל נראה כאילו עבוד, לא נסביר עכשיו בדיוק למה, דע לך, אני עדיין מחזיק את זה. אני אברך אותך, יהיה לך את הכל, אל תדאג. למרות שזה נראה כאילו לא. ולקבל את הארץ, למרות שזה נראה שכאילו לא. אז אני חוזר על שתי הברכות האלה, כחיזוק על הגדרת המשימה. יצחק קרא צריך חיזוק על הארץ, הוא היה בארץ, הוא היה בארץ בכלל. לא זה מה שחשב, לא בזה הוא נתקל. מה הוא נתקל? בגוי הגדול, זה הייתה הבעיה שלו. נראה שכאילו הכל אבוד, נראה שהכל נראה שגוי גדול לא יצלח מזה. מה אתה שמוכל לתדע, אני איתך.
אבל זה לא הרבה כל אחד מגמות
הברכות. חיזוק, זה חיזוק למשימות
שלך. לא, אני שואל, כי יעקב לא דיבר את זה. יצא
לו שבילד,
אברהם
שמיה,
הכל לא קיבלו
את.
למה אני לא מכל את פעם אחת?
לא, לא
באמת. הברכה של יעקב, של אברהם,
סליחה.
הברכה של
אברהם,
של
ארץ
ישראל.
שלושתם, כן, בהתחלה.
לא קיבל את, עד שהוא
מת,
נכון?
רגע, אם אתה, אופה, אם אתה מתייחס לאברהם כדת פרטי, כן, הוא לא קיבל ארץ, לא קיבל גוי, ולא
פחות. זה לא אדם פרטי.
נכון.
זה כללי, אז למה אתה, יצא ליעקב
כי זה לא ברכה, זה משימה. אתה הולך להקים את העם הזה. העם הגדול שחיה בארץ ומנו יתברכו כל הגויים. זה הגדרת הזהות שלנו. בסדר? אנחנו לא מדברים בכלל על אברהם ויצחק ויעקב הפרטיים, הם לא הנושא. הם משקיעים קדימה. 400 שנה קדימה. בסדר? אברהם, תדע לך, אתה הולך להקים גוי גדול בארץ שיתברכו ממנו הגויים. וגם יצחק וגם יעקב. בסדר? אז שלושת האבות מתחילים, יוצאים לדרך. עם הגדרת המשימה הזאת, מה התפקיד שלכם? מה התפקיד שלכם? מה היעד שלכם? מה הייעוד שלכם? להקים גוי גדול בארץ שמרו ידוחו הגויים כולם. מתי זה יתגשם בפועל? הוא תנ"ך שלם זה לא יתגשם. באחרי תמיד זה לא יהיה בצורה מלאה. שנהיה גוי גדול בארץ ומאיתנו יתברכו כל הגויים. אבל ההגדרה פה כבר מגדירה את האב. כשקדוש ברוך הוא בוחר את אברהם, יצחק ויעקב, הוא אומר להם, זה ההגדרה שלכם, זה המשימה שלכם. זה אתם יוצאים לדרך. בסדר? אז הפעם הראשונה זה בעצם הגדרת הייעוד, הפעם השנייה זה החיזוק. כי כל אחד עבר תהליך אחר, והיה צריך חיזוק בנקודות האלה. כן, גוי בארץ. יצחק לא היה צריך חיזוק על הארץ, כי לא יצא מהארץ. משפט אחד רק על יעקב. כן, למה יעקב הכל שונה אצלו? כי הוא מסתבך יותר, ויש פה עוד תוספת. אני ממש רק רומז, לא מדבר על זה עכשיו בכלל. כן, למה פה היה עוד סיבוכים. כן, זה לא, כן, זה היה בהר גלעד, משם הוא המשיך לפגישה עם עשיו, ואחרי זה הוא מגיע לסוכות, ואחרי זה הוא עובר לשכם, ואחרי זה הוא עובר לבית אל. עוד הרבה תלאות הוא יעבור בדרך, יעקב, בניגוד לכל שאר האבות. למה? כי גם הברכות יעקב הוא משהו מיוחד, וחוץ משלושת הברכות האלה הוא קיבל עוד ברכה אחת מיוחדת. זוכרים? לא, בחלום הסולם. שם נתן שלוש ברכות, ועוד ברכה אחת מאוד מיוחדת.
מה ישראל?
מאוד ייחודית דווקא ליעקב, רק יעקב היה צריך אותה.
השם כאילו
ישראל? לא, בחלום הסולם, פה. שלוש פלוס אחד. אתה קורא את הסוף, קצת לפני כן. והנה אנוכי, מה אנחנו שמרתיך בכל אשר תלך? שמירה מיוחדת. יעקב היה צריך ברכה מיוחדת על השמירה, והיא זאת שהולידה גם את כל התלאות האלה כאן. באמת שגם אחרי זה, כן, זה לא נגמר פה, עד שהוא יגיע למצרים, ורק שהוא יגיע למצרים בסוף ימיו, בפרשת ויחי, הוא יגיד, המלאך הגאה אותי מכל רע, יברך את הנערים, ופה נגמרת הבטחת השמירה, ופה יתסגר המעגל. אבל כל זה סתם בשביל לסגור את המבנה. טוב, אז קצת נגענו עכשיו באברהם, בהגדרת הייעוד שלו, כן? יש לך מארציך, זה לא ברכה, זה לא שכר לצדיקותו של אברהם, אלא זה הגדרת הייעוד שלו, איך הולך ומקים את האומה הישראלית, שממנה יתברכו העמים כולם, שממנה תתוקן האנושות כולה. ונוכל סוף סוף להחזיר את האדם לגניבה. איך זה קורה? זה צריך לראות את זה משך התנך. טוב, נעצור פה.